שפרה.
היי דפנה.
מה נשמע?
טוב, איך את?
אני בטוב, איך עבר עלייך פרק 9 של סיפורה של שפחה, אחד לפני האחרון לעונה.
פרק מעולה בעיניי. פרק שיש בו את כל הדברים שאני אוהבת בטלוויזיה, שזה שיחות, מערכות יחסים.
אולי זה קצת פרק על מה שמניע את העולם, כי כשאני חשבתי עליו, אני חשבתי שזה בעצם פרק על אהבה. לא, אני ממש חיכיתי כבר שיהיה פרק על, על אהבה, ועל התנאים של אהבה, ועל המקום של אמון בתוך אהבה.
מעניין. אני חושבת שזה מה שאליזבת מוס, שבימה את הפרק, גם אמרה על הפרק הזה.
מה, מה היא אמרה?
שהוא פרק על אהבה.
ממש ככה?
כן.
איזה כיף, קיבלתי 100 במבחן.
כן, את, את, את צופה מצטיינת.
אז אם אני הולכת על פי החוקים של הבית שלנו, מגיע לי דונאט. מי שמקבלת מה, מקבלת דונת, ככה זה עם הבת שלי.
בגילד יש סקונס, יש מאפינס.
אני אשמח למאפין יותר טעים מדונת, בעיניי. מה יש בקנדה, משהו עם מייפל? איך לורנס אומר לג'ון? כל המייפל הזה ריקח אותך. אהבתי בפרק 9, שהאמת שאני לא יודעת מה השם שלו, את צריכה להגיד לי.
השם שלו הוא פרוגרס, התקדמות.
אכן.
אנחנו נשוחח על זה בהמשך.
אהבתי בפרק 9, בפרק ששמו פרוגרס, שיש בו הומור קצת, קצת, ממש כזה, ממש טיפה אופציה לחייך, אבל קיים.
נכון.
אז זהו, אז אני חושבת שמשפט המפתח של הפרק הוא, No one will love her like we do, שחוזר שוב ושוב בשיחה בין ג'ון לוק, המשוחח השקט ללורנס.
מעניין.
ואני מרגישה שזה היה מין שאלה שמרחפת שם, No one will love her like we do, שנכונה לגבי כל הדמויות, בכל הגיאוגרפיות בפרק הזה.
העונה עד עכשיו הייתה מאוד עונה למהות, וממש נושאים כבדים של אימהות, ובפרק הזה קצת קיבלנו הזדמנות לשוחח עם האבות.
נכון.
ג'ון מקבלת שיחה אחת טובה עם כל אחד מהאבות של הבנות שלה, וגם שיחה אחת ממש טובה עם מי שהיה הכי קרוב לדמות של אבא בגלעד, שזה ג'וזף.
ואפילו נכון, את רואה בשיחה עם ג'וזף, לא חשבתי על זה, וזו הבחנה ממש מעניינת, לא חשבתי על זה כשג'וזף אומר לה, ג'ון את חופשייה, ואחר כך בהמשך כשהוא מסרב לתנאי שלה, להחזיר לה את הנה ללא תנאים,
כן.
ללא עסקת שבויות שבויים, ילדים שבויות שבויים, את רואה שכואב לו.
כן.
כואב לו קצת כאילו, אני לא יודעת אם להגיד אבא שלה, אבל בהחלט כואב לו כמו, כמו, כמו מנטור, כמו כן. דמות שאחראית עליה.
אז זה באמת, השיחה הזאת היא השיא שלי, אני קופצת ישר פנימה. שלך. היא השיא שלי. אני חושבת שהזכרתי את זה בעונה הקודמת, שג'וזף לורנס זה השם של אבא שלי. זה השם שלו. זה קוראים לו ג'וזף לורנס קורנפלד. אלה שני השמות הפרטיים שלו.
הלב שלי יצר. אני כנראה, אתה כנראה אמרת לי את זה בעונה הקודמת, ומההלם זה הודחק עמוק, והנה גם שחר לא זוכר את זה. ג'וזף לורנס, וואו.
ג'וזף לורנס, כן.
אז מה זה עושה לך לראות את ג'וזף לורנס כך?
ויש משהו בשחקן המופלא הזה, ברדלי וויטפורד.
אומייגוד.
שאני רק רוצה לראות אותו ולשמוע אותו, ולא משנה גם אם הוא קצת מתעלל או אומר דברים קשים. יש משהו בשחקן הזה שאני, הוא גם קצת מזכיר את אבא שלי, באמת.
אז את מתרגשת כשאת רואה את...
אני אוהבת אותו.
ברדלי וויטפורד כג'וזף לורנס.
לגמרי. והייתה לי תחושה בשיחה הזאת, שהיא מתרחשת בכמה רבדים. כי זאת שיחה שיש לה, היא בספיקר, ג'ון יושבת באיזשהו סלון, ויושבים שני אנשים שמאזינים, יש שם את לוק ויש שם את טואלו, שהיא ממדרת כל אחד מהם מחלק אחר שלה, אוקיי? ולורנס יודע שכנראה רוב הסיכויים שמאזינים לשיחה שלו, אז כל אחד מהם כשהוא מדבר, צריך להגיד גם דברים שמתפרשים בלבל אחד, ואז מה הם בעצם מנסים להגיד אחד לשני. וזה הופך את השיחה לכל כך טעונה וכל כך מלאה, גם באהבה וחמלה, וגם אפילו כשהוא אומר לה, תביא לי 10 ילדים,
תתמקחי איתי!
הוא יודע...
אז תביא 5!
גם זה הוא יודע שזה סרק. היא הרי לא תיתן אף, היא לא תחזיר אף ילד. הוא אומר את זה כנראה בשביל המאזינים שלו, והוא גם מנסה להגיד לה, תקשיבי, זה חסר תקווה, את הרי לא תחזירי 10 ילדים, והם לא יחזירו את הבת שלך. והוא מנסה באיזשהו אופן גם לגמול אותה, הוא רוצה להגיד לה, לכי תנסי להיות מאושרת, ש...
בהמשך ניקי יגיד לה את זה.
יגיד לה, כן.
אז אני, אז מעניין ראינו
נכון, את אותה... נכון, הוא אומר לה, תתקדמי.
הוא אומר לה, תתקדמי, אבל הוא עוד קודם, אגב, זה לא השיא שפל שלי, אבל הוא עוד קודם אומר לה את האמת. זה לא יהיה הבית של הנה. כן. את יכולה לקרוע אותה בשביל האגו שלך, בשביל ההישגיות שלך, אולי בשביל השקט שלך, אבל זה לא יהיה הבית שלה. הבית שלה הוא בגלעד, ואני מודה שהוא, מבחינתי, צודק.
לא, מה פתאום?
אני לא יכולה...
לשנה, לשנתיים יהיה לה קשה, אבל תחשבי על ההבדל בין העתיד שלה בגלעד, והעתיד שלה בקנדה, עם כל המורכבות, וגם זה שהוא אומר, אנחנו עוקבים אחרי הילדים בקנדה, ואנחנו יודעים שלחלקם קשה. סבבה שקשה להם, אוקיי? בסדר, אני מוכנה לחיות עם קשה שנה, שנתיים, 5 שנים, קשה כל החיים והם יהיו בטיפול והתמודדו עם האובדן של הבית שהם נחטפו ממנו, לעומת החיים שמצפים להם בגלעד.
אז אני מודה שאני ידעתי שאני מציגה דעה פחות פופולרית, לא אומר ממש לא פופולרית, אבל... אני, בעקבות העונה הזאת וכל התמונות האלה של הנה והמפגש של ג'ון והנה והשקר ללוק ואז כל מה שעברנו עם הנה, אני כרגע לא רוצה שיקראו אותה מהבית שלה. לא רוצה שיקראו אף אחד מהבית שלו יותר.
וואו.
זה ה... שם מצאתי את עצמי רגשית.
כן.
שחל... מבחינת השכל, מבחינת הראש, כן, לכו, תוצאו את הנה, תלחמו עליה וכולי, וכבר מרגיש לי שהריב על הנה הוא ריב של אגו. ולא ריב של אהבה, וזה חלק מהדיון הזה,
כן.
באהבה בפרק הזה.
כן. מה היה השיא שלך?
אז אני לא אבחר בשיא שלי בני, כי אובייסלי הוא יהיה הקרש שלי, אבל השיא שלי, שוב, אני חושבת שאם הייתי ממספרת את כמות הפעמים שלידיה הופיעה בשיאים שלי, הייתה לוקחת מקום ראשון בעונה הזו.
לידיה היא שיא השיאים.
לידיה,
שיאנית השיאים.
השיאים, שיאנית השיאים, ודרך האמון שלידיה נותנת בג'נין, גם מצאתי הרבה אמירה על אהבה בפרק הזה, בפרק 9, ואת יודעת, יש את הסצנה שהיא יושבת במה שמעוצב כמו הסעודה האחרונה של הדודות.
כן, כן.
שזה היה לרגע הדהוד שהזכיר לי שכל נושא הארט קצת הלך לאיבוד מאז שאנחנו בקנדה.
נכון.
וכמה הארט בגלעד הוא מהמם.
כן, זה אמירה מאוד חזקה על איך דיקטטורות משתמשות בעיצוב כאן כדי לעצב את התודעה.
אפילו בחדר שאסטר כלואה בו שיש את הכיסא נדנדה הזה בצד שהוא הכל חוץ ממקום להירגע בו.
והמסגרת של הפלורוסנטים מלמעלה, זה היה חדר מאוד...
מרהיב.
על הסעודה האחרונה של הדודות, באמת זה סמל שאי אפשר להתעלם ממנו, הוא מאוד מודע, וזה גורם לי לתות מי תבגוד, מי תהיה היהודה איש קריות.
אנחנו יודעות כבר, לא? ולכן אני בוחרת בלידיה בבסיס שלי, כי...
רגע, אנחנו יודעות כבר למה. מי את חושבת שתבגוד?
לידיה.
אני חשבתי, כי מקמו את לידיה באמצע, בתור ישו, אז מישהו יצטרך לבגוד בה. ואז השאלה היא אם זאת ג'נין. וג'נין באמת, היא ממהרת לצאת משם, אני לא יודעת. כאילו, הייתה לי תחושה שהם אומרים, מסתתרת בתמונה הזאת בוגדת.
מדהים. לא חשבתי על זה כך. ראיתי חזק את היחסים בין לידיה לג'נין, וראיתי איך בסוף היא רואה בג'נין את ממשיכה דרכה הרבה יותר מאת הדודות האלה.
כן.
הרעות, אני לא אוהבת אותם. בא לי להקדיש להם את אישה קשה של ג'יין בורדו. קשות, קשות, דודות קשות כאלה, שלא הולכות לשום מקום עם הדודתיות שלהם.
לא, היא אומרת שם את המשפט הכי מופלא, אני רוצה לעשות ממנו סטיקר.
היא אומרת את המשפט שבא לי לקעקע.
כן.
בטלה היא התרסה בפני האל.
כן.
עכשיו, שפרה, את יודעת, כמעט קראתי לך לידיה, את יודעת, עליי.
אני יודעת עלייך.
שהחיים שלי הם המשפט הזה, בטלה היא התרסה בפני האל. תודה, סיימתי, I'm done. אפשר לסגור את העונה. התנך הוצג בפניי, המשמעות של החיים. ואת זוכרת שעשיתי הימור שנוי במחלוקת.
כן.
שג'נין תהיה דודה.
הימור מדהים. שאחר כך שמעתי אותו בפודקאסט האוסטרלי, שאני מאזינה לו, והם שם באיחור של פרק, כלומר הרבה אחרייך, שבוע אחרייך, גם העלו את האימור הזה.
אז אני, תראי, בינתיים היא חזרה למדי שפחה, אבל היא לא שפחה,
כן.
ההצבה מתמהמהת,
כן.
והיא... מפתחת, בעוד שהדודות הקשות, הן סתם דודות קשות שרוצות להתאחזר ולהתבטל ולהטריס בפני האל, ג'נין נמזג לתוכה משהו מהאימיות המעוותת של לידיה, והיא הולכת ומעבירה את זה לאסתר.
ג'נין, שהיא הקרה שלי, היא, אני חושבת שלא סתם בעונה הזאת נתנו לנו לחשוב שהיא מתה, כי אם כבר אנחנו בסמלים נוצרים והסעודה האחרונה וישו, היא קצת מתה וקמה לתחייה.
לתחייה, נכון.
והיא לא הג'נין הישנה.
היא לא הג'נין
הישנה. היא ג'נין חדשה. והיא גם אומרת לאסתר, ג'ון כבר לא פה.
Forget about ג'ון.
לגמרי, והיא קצת מפעילה את סוג הכוח שאנחנו מכירות מדמויות כמו סרינה, שהן יודעות להביא אנשים למקום שהן רוצות אותן שם, בלי שהם ידעו שהובילו אותם, ובלי שהם הרגישו שהופעל עליהן כוח, וזה מאוד בולט בהיפוך הזה של ההאכלה. כי אם בפרק הראשון, אסתר, אז עדיין מיסיס קיז, דחפה לה בכוח את הסוסג' לפה, והחזיקה לה את היד על הפה כדי שהיא תבלה, שזה הסוג הכי לא מתחוכם של הפעלת כוח,
כמו שאחת הדודות מציעה, אנחנו כן. נקשור אותה ונדחוף לזונדה.
כן, או נחתוך לה את הלשון. אז ג'נין באה ואומרת, אני לא סתם חזרתי למקום הזה, אפילו אומרת לה, אני שמחתי לחזור למקום הזה, כי יש לה הזדמנות, זה, דיברנו על טראומה ופוסט-טראומה, לחזור למקום של הפצע, אבל עם ידע וקצת כוח, ועכשיו קצת אולי להרגיש שיש לה שליטה, ולכן אני חושבת שזה הכל כן מוביל לתחזית שלך, שהיא אולי תהפוך לדודה, שזה משהו שהם מכינים כנראה לקראת הספינוף של הטסטמנט, הם צריכים עוד איזה דמות חיובית לצד לידיה, משהו שם...
מדהימה ג'נין.
אין על ג'נין.
השפל שלי.
כן.
השפל שלי הוא לוק. תקשיבי, אני כמעט סגרתי טלוויזיה.
הגבות שלי עפו עכשיו לתקרה, אני בשוק.
מה נהיה? מה הוא רוצה ממנה? מה הוא שולח אותה לניק? מה הוא נכנס לקרב אגו? מה אתה נכנס לקרב תרנגולים? נזכרת שאחרי הכל אתה זכר? זאת אומרת, היה בסצנה הזאת שהוא בא לג'ון ואומר לה, את עכשיו תלכי, לגבר שהוא כבר יודע שהוא אהבת חייה, ואת תדרשי ממנו להחזיר את הבת שלנו, היה בזה משהו כל כך אלים עכשיו.
יו, זה כל כך מעניין, הייתה לי קריאה הפוכה לגמרי על בדיוק מעניין. אותה סצנה.
אני ממש מרגישה שקראנו את הפרקים האלה הפוך.
הפוך? אני ראיתי את זה כאקט
את הפרק
של אהבה.
הזה קראנו הפוך.
אני ראיתי את זה כאקט של, כאילו הוא אומר, אני מבין שיש לך עניין לא פתור שם, ואני מרגיש את זה, וזה כואב לי, ואני בחמלה, אני אומר, לכי, תסגרי את הפינה שם, תגיעי לקלוז'ר שלך, ותחזרי, והוא אומר, אני אחכה לך פה, והוא קצת אומר, הנה, אני משחרר אותך, לא תקועה איתי, יש את הגבר האחר שאת עדיין מאוהבת בו, לכי, דברי איתו, תקבלי ממנו את מה שאת צריכה, ותחזרי אליי רגועה יותר, נינוחה יותר.
אז אני ראיתי את זה אחרת לגמרי.
זה כל כך מעניין.
כי אני יצאתי מאוד
פרק
תאונה.
פרק הרושך שלנו.
כן, ממש. אני יצאתי מאוד תאונה מזה שלורנס ניסה למשוך את ג'ון לקרב אגו. והוא משתמש בכל מיני סוגי נשק בשלב הזה שהוא אומר לאהבה שלך לא שווה כלום, אהבה שלך הרסנית לאנשים שאת אוהבת אותה, הכל לאוזניו של לוק וטועה לו. וחשבתי איך הדבר הזה מחלחל לוק, שהוא שומע את לורנס, שסך הכל ג'ון בעדות שלה דיברה בהרבה אהבה על לורנס.
כן.
הוא שומע את לורנס אומר לה, את הרסנית, את תורסת את כל מה שאת נוגעת בו. זה בטוח משפיע. עכשיו, הוא יושב שם, הוא רוצה את הבת שלו בחזרה, מציעים לג'ון עסקה נורא פשוטה.
כן.
תביא 10, קבלי את הנה.
אבל זה...
לא, תביא 5, קבלי את הנה. לא, עכשיו, אני יודעת שהמוסר של ג'ון הוא במקום הנכון, אבל אם אני לוק, אני רוצה לחנוק אותה.
באמת?
שלחי להם 5 ילדים, תחזירי לי את הבת שלי.
אני קראתי בדיוק את אותה סצנה, כלוק יושב ומבין לאיזה מניפולציות ג'ון הייתה חשופה כל הזמן הזה.
נכון, ואז הוא עושה...
אבל זה מעורר בו רגשות חמלה והבנה, הוא אומר, היא חיה בבית עם איש שמסוגל להציע הצעה כזאת, היא חיה בבית עם איש שאומר דברים כל כך פוגעים, איזה מסכנה, איזה קשה היה לה.
אני ראיתי את זה אחרת, אני ראיתי בדיוק את אותו מצב שאת מתארת, אני ראיתי את המניפולציות, ואיך לוק נחשף למניפולציות, ואז הוא אומר, סבבה, זה המשחק? אם זה המשחק, אני יכול לשחק גם. הנה מניפולציה, לכי לאיש הזה, עם הבת שלכם, שימי את הבת, את חשבת שזה חמלה כלפי מי כשהוא יראה את הבת שלו? אני ראיתי בזה משחק כמו המשחק של הקומנדר מול פרד, כמו המשחק של נומי מול סרינה, אני ממש ראיתי בזה עמדה שאומרת, כולם חיילים במשחק השבועים הזה, כולל הילדים, אבל מאף אחד לא אכפת לנו חוץ מהילדים. כי כולם ההיסטוריה ורק הילדים הם העתיד. אז
מעניין.
אני חוויתי את זה ממש כמבחן אמון, כאילו לוק אומר לג'ון, חזרת, הייתי נחמד אלייך, אנסת אותי, הייתי נחמד אלייך, באתי לעדות שלך, הייתי נחמד אלייך, באמת, הפגנתי סבלנות בשביל גבר משהו, 1000% סבלנות, עד כאן. וואי. עכשיו אתה תתחיל לעבוד במבחן האמון שלי, וזה גם שיחה על אהבה, אבל הוא בייס אותי לעלה.
אז אני לא יודעת אם הקריאה שלי עוזרת לא להתבאס, או שזה פשוט רחוק מדי מאיך שאת רואה את זה, אבל בעיניי זה לא היה אקט השבירה שלו, זה היה עוד צעד טיפוסי של לוק, שנורא רואה את ג'ון, ונורא מבין את הכאב שלה, ואת החוסר שלה, ומבין שנולד לילד מגבר אחר, ואומר, אוקיי, הנה יש לך הזדמנות ללכת, לזכור את הפינה הזאת, שזה גם מה שקורה שם, יש שם הרבה קלוז'ר.
יש שם הרבה קלוז'ר. לא, הוא עושה לה טובה.
כן.
אני פשוט לא בטוחה שהוא עושה אותה ממקום טוב. זה מה שמדהים בפרק 9, פרוגרס.
כן.
אנחנו באמת מתקדמות כנראה לאנשהו, שיש המון זוויות לקרוא אותו ולראות אותו.
זאת באמת הייתה התחושה שלי, שכל שיחה מתנהלת בהרבה רמות, ולכל שיחה יש גם מאזינים, גם כשהיא הולכת לראות את ניק, ה-Secret Service מחכה בממש מרחק האזנה.
כמובן שלכל שיחה של סרינה ופרד מצוטטים.
כן.
הם לא יושבים שם בחדרים היפים האלה. כמו שנומי אומרת לה, מפתיע כמה חדר יפה. ציפיתי לראות אותך בצינוק סטייל גלעד.
אני קצת מאוכזבת.
שכל כך טוב לך כאן.
אז באמת השפל שלי זה סרינה ופרד מקבלים מתנות ללידה בתוך הכלא. אני חושבת שזאת סצנה שבדיעבד אני מבינה שרומזים לנו לאן הרוחות נושבות, כי הם מקבלים ללידה סוואטשרט של הקבוצת ספורט של טורונטו, וג'קט של מפקד.
מי ילך לאן?
זה, כן, בדיוק. התומכים שלהם בקנדה כבר מושכים אותם לכיוון של בואו תהיו משהו חדש.
בואו ננסח פה. מהפכה חדשה.
וואו.
מתוך קנדה. איך היא מסתכלת על הבלוק עם העת נומי הזאת. וואו. קשה לי, כי לאמא שלי, למשל, קוראים נומי. לאבא שלך קוראים ג'וזף, לאמא שלי קוראים נומי. והנומי הזאת רואה את הבלוק עם העת, אני לא יודעת, זה ממש שנאה בעיניים.
כן.
היא ממש שונאת אותה.
אבל זה גם הטריק שפרד עושה לסרינה. הוא מבין שהיא הכוח שלו, שהוא בעצם כלום. הוא מבין שאין לו דרך חזרה לגלעד, והוא רוצה לוודא שגם לה לא תהיה דרך חזרה. כי איפשהו הם היו מוכנים לקבל את סרינה. וגם עם המלכוד הזה של הגלות שהיא פוריה, מה שהופך אותה ל-handmade material, עדיין היא כנראה בתור איזשהו סמל של כמה האל אוהב אותנו, והיא יכלה להפוך לסמל לאומי. אבל כדי לוודא שהיא לא יכולה לחזור, הוא מגיש לה בחזרה את העת.
את האופציה להשמיע את הקול שלה.
בדיוק. ועל זה היא כבר לא תוותר שוב. היא ויתרה על זה פעם אחת. היא מכירה את המחירים של זה. היא לא חוזרת לגלעד.
היא לא חוזרת לגלעד. היא גם אמרה לו את זה, אני לא אהיה שפחה, ואני לא אהיה בקולוניז.
אבל יש משהו זה הדברים שהיא מפחדת להיות. אבל כשהוא מציע לה בחזרה את הדבר שהיא יודעת להיות, את האישה שמקשיבים לה, את הקול ואת הכוח שלה, על זה היא כבר לא תוותרת כל כך בקלות. גם סתם לחזור לגלעד בתור עוד וייף שלא יכולה לקרוא בכל משפט, גם את זה היא לא מוכנה להיות. זה לא רק הפחד
וזה
מהעונש.
וזה גם איפשהו שיחה על אהבה. מציע לה את החטא, הוא גם מציע לה כוח ואגו.
כן.
והוא גם מציע לה לחזור לאהבה שלה, לכתיבה.
כן.
אנחנו יכולות להזדהות.
הדמעה שלי הייתה כשניק נותן לניקול את הבובה העלובה הזאת.
יפה בובה.
כן, יש בה משהו כל כך, כאילו, את אומרת, ניקול הולכת לגדול בתרבות השפע של המערב, יהיו לה כל מיני בובות פלסטיק שילדים בגילה ייצרו בסין. אני לא יודעת כמה הבובה הזאת תראה לה יפה כשהיא תגדל. המתנה האמיתית שניק נותן שם, זה את האהבה שלו בצורת קלסר עם תמונות של הנה. אבל הדמעה שלי הייתה על ההבנה שהוא נשוי. הטבעת שם, בסוף הסצנה.
זה היה מפתיע.
זה היה מפתיע, ואז הופתעתי שהופתעתי.
גם אני, ממש.
כי הוא קומנדר, והוא איש חשוב. הוא חייב אישה, זה חלק מהסטטוס, וזה חלק מההיררכיה של גלעד. וגם תהיה לו שפחה. פתאום הבנתי שהעונה הבאה, כי אמרנו, אוקיי, הוציאו את כל האנשים המעניינים מגלעד, הם כולם בקנדה, איך נצא לעונה נוספת? יהיה את ההאוסהולד של קומנדר ניק.
או, זה הימור.
זה הימור.
זה טוב.
ותהיה לו שפחה. ואת יודעת מי אני חושבת תהיה השפחה שלו?
ג'נין?
אסתר.
אני כל כך מקווה שלא, אבל כנראה שאת צודקת.
אם זאת תהיה ג'נין, זה יהיה מדהים, אבל אנחנו חושבות, ואני חושבת שאת צודקת,
שג'נין
כבר לא יוצאת מהרד סנטר.
ג'נין היא השכלול של הדודות. ג'נין היא דודה דור 4.
כן, היא לא תחזור לבית של קומנדר. אבל אני חושבת שזה שאסתר תהיה בבית שלו, אם, שוב, הימור, אבל סיטואציה כזאת שאני יכולה לדמיין, יכול להיות שיהיה לנו סוג של מעוז מורדים, ולא בית שבו מתעללים בשפחה, כי הוא מדבר על הפרנדליז, הוא, הבחירה שלו להישאר בגלעד, היא בחירה של להישאר ולהילחם במערכת מבפנים, כמיטב יכולתו.
ולא בטוח שהוא טועה, כי המאבק של ג'ון ולוק להביא את הנה מבחוץ, נראה די חסר סיכוי.
כן.
ניק הוא גם הקרה שלי. אין לי אימה דמעה בפרק הזה. האימה שלי שמישהו יגיד לי את מה שלורנס אומר לג'ון, את דופקת את כל מי שאת אוהבת.
כן.
אנחנו יצאתי מזה חבולה, אבל מהמשפט הזה, אבל זה תיקן את עצמו במפגש של ניק וג'ון, כי זה לא נכון.
כן.
היא לא דפקה את ניק, היא לא הרסה לניק את החיים, והאהבה שלה ושל ניק היא מרגשת, היא כמובן כמעט, את אמרת כשהם התנשקו ברכבת שזה אולי פנטזיה של ג'ון.
כן, שזה אולי חלום.
חלום. כל האהבה הזאת היא קצת חלום. היא אהבה שאין לה גבולות, היא לא תלויה בדבר, היא יכולה להתקיים בכל מקום בעולם.
חוץ מבמציאות.
חוץ מבמציאות, זאת אומרת, זה כמו שהיא אומרת לו, חבל שלא נסענו בסוף לחוף הזה בהוואי. היא אמורה להתקיים באיזה סט, על איזה סט של איזה סרט.
כן.
אבל זה לא נכון שאין לה גם מקום במציאות, כי זה מין, זאת מין אמירה על אהבה אמיתית. יכול להיות שהיא לא מתממשת פיזית, יכול להיות שהם אף פעם בטוח, הם לא יקיימו משק, אנחנו רואות את זה כשהוא שם את הטבעת, עונד את הטבעת, הם לא יקיימו משק בית ביחד.
לא.
ועדיף שהם לא יקיימו משק בית ביחד. תישאר להם אהבה שאינה תלויה בדבר.
כן.
אינה תלויה במקום, אינה תלויה בדבר, יש בה מסירות מוחלטת, יש בה אמון מוחלט. היא רק שומעת אותו. היא רק שומעת אותו, אומר ג'ון, בגלל שהם שניהם שחקנים כל כך מדהימים, כן. הוא אומר את זה בטון מושלם, ולחוזר ניצוץ בעיניים, והלב שלך מתרחב, ואת מקבלת רגע מזוקק של אהבה אמיתית.
כן.
וזה בשבילי מקום להתאהב בשניהם.
כן, כשהוא אומר לה, תנסי להיות מאושרת, זה הרגיש לי מאוד כמו אהבה, כי איפשהו היכולת שלה להיות מאושרת עכשיו, היא באמת בזכות הבקשה הזאת. כי הוא אומר בתוך המשפט הזה, איכשהו כאילו מגולם שם כל מה שהם יודעים על המחירים שהם שילמו כדי שהיא תוכל להיות אישה חופשייה. הוא קצת אומר לה, אני לעולם לא אוכל להיות מאושר, אני לא יוצא מפה יותר, החיים שלי הם כאן,
נכון.
אז בבקשה תעשי לי טובה.
תהי את מאושרת בשביל
כן,
שנינו.
כן.
ולכן אני גם חושבת שזה לא שג'ון דופקת את כל האהבות שלה, זה שאף אחד לא באמת יודע לאהוב את ג'ון. ניק יודע לאהוב את ג'ון.
המשפט של לורנס גמר אותך, אבל המשפט של קומנדר פטנאם, אתה תהיה במחשבות ובתפילות שלנו. זה המשפט שגמר את פרד, וגמר נכון. את מחלקת המודיעין של גלעד, כי כל הסודות שלהם עכשיו נמצאים אצל טואלו, וזה מביא אותי לשם הפרק, שם הפרק הוא התקדמות, או קדמה, אני לא הייתי סגורה לגמרי על איך מתרגמים את המילה פרוגרס, אני חושבת שאפשר גם וגם.
איך ששפרה בת ג'וזף חושבת שצריך.
אז, וגם לא הייתי סגורה עד הסוף אם זה שם אירוני או שם סטרייט פורורד. כשאומרים התקדמות, האם מנסים להגיד בעצם אף אחד לא התקדם לשום מקום, ואז החלטתי שזה פשט. התקדמו, כולם התקדמו, כולם בפרק הזה מבצעים מהלך. יש גם דיבור על תקדימים, שבאנגלית זה לא משחק מילים, אבל בעברית זה כן, אז לי זה עובד. אז המילה תקדים באמת חוזרת בפרק, הדודות אומרות את זה ללידיה, שהן לא רוצות שיהיה תקדים על ג'נין, ואולי רומזות שבעצם הולך להיות תקדים על ג'נין. ופטנאם אומר את זה לווטרפורד, כמובן, וגם השיחה של פרד וסרינה בינם לבין עצמם על הכתיבה, יושב שם הנושא של תקדים.
לגמרי.
אז זה פרק של תקדימים ושל התקדמות, כולם עושים איזשהו צעד, אם אני מדמיינת את זה כמו לוח שחמט, כל אחת מהדמויות עשתה צעד קדימה.
נכון.
חלק גם שילמו מחירים וויתרו ויתורים בשביל הצעד הזה, ולפחות דמות אחת כאן חשפה את האסטרטגיה שלה במהלך שלה, זה טואלו, שהוא מקריב את המלכה שלו, אם אני אמשיך את הדימוי, בשביל המלך, ואני רק אגיד על זה,
כשאת אומרת מקריב את המלכה, זאת אומרת שהוא נותן לפרד חופש תמורת,
כן. הוא בוחר, השח שלו, הצ'ק, זה לא שחמט, כי זה רק צעד אחד לפני, כי אנחנו עוד לא ראינו את סוף המשחק הזה.
יש פרק אחרון.
ואם יש משהו שאנחנו יודעות על ג'ון, זה שהיא במיטבה, כשהיא משחקת מחוץ לחוקים של המשחק. אז זה שהוציאו אותה עכשיו מהמשחק.
מדהים.
אמרו, את הצדק שלך את לא תקבלי בבית משפט, זה שם אותה עכשיו במצב שהיא תלך לחפש אותו בדרכים אחרות.
נכון, מאוד מדהים. צדקת ואין פחות. לגבי שם הפרק,
כן.
אז שם הפרק מרגיש לי שהוא דווקא בדיוק כמו שאמרת, עניין של מהלכים והתקדמות, ומחובר לי לזה שהבוטום ליין של הפרק הזה, מבחינתי, הוא שלכל דבר יש ערך, והכל שכיר, והחופש שכיר, וגם האהבה היא שכירה, ועל הכל אפשר להתמקח. והכל פתוח למהלכים.
כן.
ואת תמיד יכולה באמת לחשב מסלול מחדש, ולעשות צעד נוסף קדימה. לגבי המוזיקה לא הייתה, לגבי הסטייל רציתי לומר, כן. שהיה משהו מאוד יפה בזה שג'ון לובשת מיל אדום לפגישה עם ניק.
נכון.
והוא לובש את בגדי הקומנדו.
כן, וגם מאוד הבליטו את התגית באוזן, כשהיא פונה אליו, כשרואים את התגית מאוד בבירור.
אוי, לא שמתי לב.
כן.
הוא בכל זאת התאהב בבגדים האלה, היא בכל זאת מתארגנת כזה עם השיער לפני שהיא יוצאת לראות אותו.
כן, היא חוזרת להיות ג'ון של גלעד לשנייה.
כן, ומשהו אנושי ונוגע ללב בזה שהיא רוצה שהוא יזהה אותה.
כן.
הוא אומר לה, חופש מתאים לך. היא באה לבושה בצבע.
כן.
שבו הוא התאהב בה.
נכון, אבל בתנאים שלה, זה קצת דומה למה שאמרנו על ג'נין.
נכון.
היא חוזרת למקום של הטראומה, אבל הפעם עם שליטה. אז הפעם זה מעיל אופנתי ולא גלימה, שאפשר גם לקפל אותה ולהשתמש בה ככרית.
כן. כל פעם אנחנו מתקדמות עם הצבע, ראינו אותו אנחנו מכירות אותו מהשפחה, אחר כך ראינו אותו באמת בשיקגו עם המורדים, אחר כך ראינו אותו בחלוק של האמבטיה, ועכשיו אנחנו מקבלות אותו...
במעיל.
במעיל ש... שוב, מחלקת ההלבשה, אם אתם... אם משהו נשאר, זרקו אלינו. מבחינת הימורים.
כן, הימורים לסוף, פרק אחרון.
אני נשארתי עם משפט אחד,
כן.
ואולי זה השיר שהם היו צריכים לבחור לפרק. הכל פתוח, עוד לא מאוחר. אני רואה פרק של השפחה נגמר עם השיר הזה. אני לא יודעת מה לאמר, אני נאחזת במשפט שג'נין אמרה לאסתר, את תעשי את זה, את תהיה אולי שפחה, עד שיבוא שינוי.
את צריכה להישאר בחיים, עד שמשהו חדש יקרה.
נכון.
אז כמו שהבנתם, אני מאזינה כל שבוע לפודקאסט האוסטרלי, כדי שאתם לא תצטרכו.
תודה, שיפרה.
והן שמו לב לדבר מעניין, שכל סוף עונה קשור לילדים. אז בעונה הראשונה מגלים שג'ון בהיריון, בעונה השנייה היא מבריחה את ניקול, בעונה השלישית היא מבריחה מטוס מלא ילדים. אז, זה צריך להיות קשור לילדים, מישהו יצטרך להבריח משהו, מעבר הגבול הקנדי, והן דיברו על האופציה שיחליפו את ניקול בתמורה להנה, שזו אופציה מופרכת עד הזיה. זה לא יקרה. אני כאן כדי להגיד שזה לא יקרה.
אוקיי.
זאת לא בחירתה של סופי. היא לא מחליפה את אחת מהבנות שלה בתמורה לשנייה. אבל מה שאני כן חושדת שעלול לעלות במוחה, והיא כבר אמרה על התינוק של חמה, על התינוק של סרינה.
שסרינה, אתה לא תשרוד.
אז יכול להיות שהוא כן ישרוד, אבל הוא ימצא את מקומו בגלעד. ובזמן שהם חופשיים, לא רק חופשיים בקנדה, לא יכולים לעולם לחזור לגלעד אחרי שהם בגדו ככה. Coconuts and treason. זה האימור שלי. ביחד עם החברות האוסטרליות שלי, שיום אחד אני אטוס לשם ואני אפגוש אותן.
ברגע שתרצי, אני איתך על המטוס. תודה רבה לכל מי שכותב וכותבת לנו. כל תגובה עושה אותנו מאושרות, פשוט ככה.
ממש.
תודה על התשובות על הספרוס, מסתבר שזה איזה שיר אמריקאי, לא נרחיב לגבי זה, אבל אני הרחבתי את הידע שלי, אז תודה למי שענה וענתה. איזה שאלה את בוחרת בשבוע הנוכחי?
קורין. כותבת, שקפץ לה מאוד משהו שלא דיברנו עליו בפרק הקודם, על פרד וסרינה, שהיא רואה שזה לא רק הווטרפורדס מקבלים כוח מהקהל, יש שם גם רזנטמנט מצד פרד, שהוא רואה את ההרצה שמופנית בעיקר לסרינה, והיא כותבת, יש לי הרגשה שזה ישפיע על הדינמיקה ביניהם בהמשך, כי פרד לא רוצה שיהיה להם כוח, הוא רוצה שיהיה רק לא כוח, והיא חותמת ביבורך הפרי. אז קורין, תחת, איך עונים ליבורך הפרי? אסתר עשתה את זה מאוד יפה,
נכון.
בסוף הפרק.
השמיים ייפתחו.
May the Lord open, כן. כן. אני מסכימה איתך, אני חושבת שזה באמת המקור של הדינמיקה ביניהם, וגם הסיבה שהוא מחבל לסרינה באופציה שהיא תתקדם לבד בלעדיו, כאישה שאולי בכל זאת יהיה לאיזשהו סוג של כוח בגלעד. כן, הוא איש מאוד קטן, פרד.
ואליזבת מוס מביימת אותו ככה, כמעט על גבול הגרוטסקי, כי ג'וזף פיינס הוא שחקן טוב, אוקיי? ובעונה הזאת פרד הוא תיאטרלי מגוחך.
נכון.
וכשיושב עם פטנם יש לו מאלה טיקים כאלה בעיניים, ואז יכולתי לראות את אליזבת מוס אומרת לו, תהיה גבר מגוחך שיורד מהכוח שלו.
כן.
וזוחל על הרצפה לחפש מחדש את הכוח שלו.
כן.
עם הסיגרים העלובים שלך. הסיגרים. אז קורין מאוד מהדהדת את את הדבר הזה שראיתי
כן.
בפרד, ובאיך שג'וזף פיינס מגלם אותו, ואליזבת מוס מביימת אותו.
כן.
אז תודה רבה, תמשיכו לשלוח לנו לקראת הפרק האחרון, פרק כן, סיום העונה כן. של השפחה.
אם יש לכם הימורים או מחשבות, או גם אם יש נושאים שלא נגענו בהם, ובא לכם שנדבר עליהם זה הזמן, יש לנו עוד פרק אחד לעשות את זה, ומאוד נשמח.
053-6069-501 053-6069-501, תכתבו לנו, אנחנו כאן, אנחנו נשמח לקרוא ולהקריא.
הפרק האחרון של סיפורה של שפחה, בהוט בחמישי הבא, וגם אנחנו.
הוט 3, הוט ויודי, חמישי הבא פרק סיום העונה הכל כך טובה. של
באמת,
סיפורה של שפחה.
עונה מצוינת, איזה כיף.
ובכל זאת, למרות שיש רק עוד פרק אחד להם ולנו, תעשו פולו, תעשו סובסקרייב, תעשו לייק.
נכון.
אנחנו עוד נשוב. תודה שפרה.
תודה דפנה.